שלום לכולם, שנה אזרחית שמחה, אלן פלג.
היידו, מה קורה?
בסדר גמור, אנחנו בפרק רביעי בשעה טובה של הפודקאסט שלנו, והיום אנחנו רוצים לדבר על משהו שמשקיעים לא תמיד לוקחים בחשבון כשהם נכנסים להשקעת נדלן בחול, למרות שמאוד חשוב לקחת אותו בחשבון. בוא נתחיל אולי עם מה שמשקיעים בדרך כלל כן לוקחים בחשבון, נתחיל חיובים. אז הדבר הכי טריוויאלי הוא בחינה של שוק הנדלן במדינת היעד, כלומר במדינה שבה נרכש הנכס, בודקים את התשואה הפירותית והעונית, את הסחירות בחטא של הנכסים, את השכונה, את האזור שהנכס נמצא בה וכו'. לפעמים יש משקיעים שבוחנים גם את מצב הכלכלה במדינת היעד ככה באופן כללי, ומטיבי לכת ממש מנסים להבין משהו לגבי היציבות שלה מבחינה פוליטית ובחינות נוספות מהסוג הזה. אבל אתה רוצה לטעון שיש נקודה חשובה שאותה חלק גדול מהמשקיעים לא לוקחים בחשבון, או לכל הפחות לא מייחסים לה את החשיבות הראויה.
כן, אז המשקיע הממוצע יודע להסתכל על התשואות, הוא יודע לנתח מקרו-מיקרו בצורה טובה, הוא מבין את הכלכלה ברמה כללית, ומאוד חשובה לו התשואה. יש דבר מסוים שהמשקיע לא לוקח אותו בחשבון כשהוא מדבר על השקעה במדינה זרה, וזה נושא הפרשי המתח. ואני אנסה שנייה רק להגיד מה זה אומר הפרשי המתח. זה ההפרש בין המחיר של הרכישה של המתח מהמטבע שבו הוא פועל, כלומר נניח משקל ליורו, כשהוא קונה את הנכס, הרי הנכס הוא ביורו, אז הוא קונה את הנכס ביורו, הוא רוכש את המתח הזה, לבין מחיר המחירה של המתח, כשהוא ימכור את המתח, ימיר חזרה מיורו לשקלים, את הפער הזה של הפרשי המתח, המשקיע לא מספיק לוקח בחשבון, ולדבר הזה יש השלכה מהותית, למעשה כמעט בלתי נפרדת על ההצלחה של ההשקעה שלו כולה.
אוקיי, אז אתה יכול לתת לנו דוגמה מספרית למשהו שקורה בעולם ומביא לכך שהרי מתח משתנים באופן שמשפיע לטובה או לרעה על השקעה של משקיע?
כן, אפשר לחשוב על דוגמה מספרית. בוא נעשה נניח משהו פשוט. נניח נכס שערכו 100,000 יורו. בסדר, בוא נניח ששער היורו, המרה משקל ליורו זה 4 שקלים ליורו אחד. זאת אומרת, ערכו של הנכס הוא 100,000 יורו, ולכן זה 400,000 שקל. במועד שבו אני קונה אותו, קניתי אותו ב-400,000 שקל, הוצאתי מהכיס 400,000 שקל. עכשיו, בוא נניח ששוק הנדלן הוא מדשדש, לא עולה, לא יורד, עומד במקום. ובוא נניח שגם הכנסות הסחירות שלי מתכזזות עם ההוצאות, תקופה יבשה יחסית, יש תקופות כאלה לפעמים, אתה יודע, בעולם ההשקעות שבהם ההשקעה פשוט נשארת במקום. ושנה, שנתיים עכשיו, ההשקעה נשארה כ-100,000 יורו, לא זזה. גם בהכנסות הם התכזזו עם ההוצאות. אבל מה קרה? אני אחרי שנה, שנתיים, באתי למכור את הנכס הזה. מחיר הנכס, שוב, הוא 100,000 יורו, כי לא זז ערכו. רק מה? פתאום מסתבר ששער היורו ביחס לשקל עלה ב-20% לצורך, או ב-25%. אם שער היורו עלה ב-25%, זאת אומרת שעכשיו, מה שהיה שווה קודם 400,000 שקל, שווה 500,000 שקל. כשאני אמכור את אותם 100,000 יורו, זה אותם 100,000 יורו. אבל כשאני ארצה למכור את היורו ולקבל עבור זה שקלים, אני אקבל הפעם 500,000 שקל. זאת אומרת, בפועל יצא לי מהארנק 400,000 שקל כשקניתי, וקיבלתי חזרה לארנק 500,000 שקל, על אותה השקעה בדיוק. אז שוק הנדלן, כי השקעת נדלן זה לא הייתה השקעה נהדרת, זה הייתה סתם השקעה, למעשה השקעה לא טובה, כהשקעת נדלן. אבל כהשקעה במדינה הזרה, נוכח הפרשי המתח שנוצרו באותם שנה, שנתיים, יצר לי אחלה של השקעה, השקעה בוננזה. וזה למה הרבה פעמים אנחנו אומרים למשקיעים, שימו לב להיבט המתח, כי המתח פה הוא חלק מהתשואה שלכם על ההשקעה. גם אם יש השקעה נהדרת, השקעה נדלנית מצוינת, וניתן גם דוגמה כזאת, נניח אותו נכס של 100,000 יורו, הוא עלה נניח מבחינה נדלנית ב-15% באותם שנה, שנתיים. יופי, הצלחנו. עכשיו, כשאני בא למכור את היורו, להמיר אותו חזרה לשקלים, מסתבר שהייתה ירידה בערך היורו ביחס לשקל, כלומר השקל עוד התחזק, נניח השקל התחזק ברמה של 15% ביחס ליורו, שוב האפקטים התכזזו, ועכשיו כל אותם 15% עלייה בערך בשוק הנדלן, מתכזזת לי עם הירידה בערך המטבע. התוצאה היא שאני בהשקעה לא טובה. זאת אומרת, נכון, נדלנית עשיתי השקעה טובה ובחרתי שוק טוב נדלנית, אבל בגלל אפקט הכיזוז של המטבע, אז יצאתי מאוזן בסופו של דבר על השקעה שלכאורה הייתה טובה. זה למה ההיבט של התשואות, כשמדברים על תשואות, זה טוב מאוד לבחור השקעה לפי התשואה ופוטנציאל התשואה שלה. אי אפשר אבל להתעלם מהיבט המתח, הפרשי המתח, ושזה חייב להיות מרכיב בלתי נפרד מהחלטת ההשקעה שלנו.
אוקיי, אז אנחנו מבינים את ההשפעה באמת מכרעת של שערי המטח על התשואות בעקבות מה שאמרת, אבל מה פרקטית, מה אנחנו צריכים לבדוק לגבי המטבע במדינת היד לפני שאנחנו נכנסים להשקעה באותה מדינה, ואם אנחנו בכלל יכולים לצפות מה עתיד צופן לערך של המטבע הזה?
זו בעצם שאלת השאלות. הנושא של מטח, תראה, הוא נושא ספקולטיבי מאוד. יש תחום שלם של ספקולנטים שהמטרה שלהם זה להתחקות אחר שינויים זהירים, זניחים במטבע ולנסות מיד לתת הוראות קנייה, הוראות מחירה. בית יש גם שורטים ואופציות על מטח. זה נושא מאוד ספקולטיבי כי מטח הוא מאוד בלתי צפוי, יש הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים על הפרשי שער בין מדינה למדינה, והדברים האלה הם קשים עד כמעט בלתי אפשריים לניבוי. עם זאת, יש בכל זאת כל מיני דברים, כן, פרמטרים מקרו-מקרו-כלכליים שאנחנו יכולים להתבסס עליהם ולעזר בהם כדי לקבל איזשהו מושג לקבל הכיוון או המגמה של, 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 של המתח. ולמשל, אני מנסה להשוות שנייה בין שוק א' לשוק ב'. השוק א' זה השוק שבו שהמטבע המקומי שלי, נניח ישראל, זה לאו דווקא חיות ישראל, זה פשוט המטבע המקומי שלי, והשוק השני נניח יפן. נניח אני מתכוון לעשות השקעת נדלן ביפן. עכשיו אני בודק את היבטי המקרו-כלכלה בין שני השווקים. אני בודק את התוצר לנפש, אני בודק את שיעור הצמיחה, אני בודק את כמות היבוא, כמות הייצוא, אני בודק פרמטרים מקרו-כלכליים רחבים, שיעורי אבטלה, בתי תעסוקה, הגירה חיובית, כל מיני נתונים שמלמדים אותי על הכיוון, על המגמה של אותה מדינה ואותו שוק. אבל אני לא עושה את זה סתם כמגמה, כי בדרך כלל שווקים נוטים לעלות במדינות המערביות, אני משווה בין שוק לשוק. כלומר, אני אומר, מה השיעור פה, ומשווה ביניהם. אם אני למשל רואה שיש צמיחה, תנופה כלכלית אדירה בישראל, ותנופה כלכלית מביאה, צמיחה, כן, מביאה איתה מטבע הדברים גם משקיעים, ומטבע הדברים מביאה איתה ביקושים למטבע, ומטבע הדברים מביאה איתה, אז ההנחה שלי היא שהדבר הזה עשוי לגרום לביקוש, להשקעות, פיננסיות וריאליות בישראל על ידי משקיעים זרים, דבר שיעלה את השקל בהשוואה ל-ין. אם אני רואה, כמובן שיש פער חיובי בין ישראל לבין יפן בהקשר הזה. ואז אני יכול להניח שעשויה להיות עלייה בערך השקל, ואולי להשקיע ביפן אני צריך לקחת בחשבון גם עוד איזה פרשי שער שליליים, כן? בגלל שאני קונה את ה-ין בשקלים, אז הפרשי שער שליליים של איזה 1-2% לשנה. יכול להיות. שוב, זה ספקולטיבי, לא בטוח. אז דבר שאני יכול לקחתו בחשבון. ואם לעומת זאת אני חושב שישראל נמצאת באיזושהי בום מבחינת הכוח של השקל, אז יכול להיות שזה זמן טוב דווקא לקנות נדלן בחול, בגלל שהשקל צפוי להיחלש. מה שאני רוצה לומר זה שהדרך להסתכל, להשוות, ולנסות בכל זאת לקבל איזשהו מושג בתוך הר הספקולנטיות או הר חוסר הידע הזה, לנסות למצוא איזשהו חוט מקשר, להשוות בין שני השווקים אחד לשני ולראות איזה מהם יש לו כיוון חזק יותר למעלה, ועל בסיס זה אני צריך לקבל את ההחלטה שלי.
אז אני מבין עכשיו בין השורות שלמעשה את אומרת, שקל הוא מטבע חזק ביחס לרוב המטבעות בעולם, ואם השקל חזק ביחס לרוב המטבעות בעולם, אז ברוב המקומות בעולם יש סבירות גבוהה שהשקל ירד ביחס לאותו מטבע, ולכן יש הזדמנות לישראלים, הזדמנות טובה להשקיע לישראלים בשווקים רבים בעולם.
בכלל כעצם ההשקעה במטבע.
כעצם ההשקעה במטבע.
בדיוק. כן, מעבר כן. לעובדה שזו גם יכולת הזדמנויות מבחינת השקעה נדלנית.
כן.
בגלל שהשקל הוא חזק, אז יש סיכוי עכשיו נצל את העובדה שהשקל הוא חזק, כי המטבעות האחרים עשויים להתחזק בחזרה, ולתת לנו איזשהו אפסייד גם על ערך המטבע.
או שהשקל יחלש, שהוא נמצא במקום כן. מאוד גבוה מבחינה ריאלית, אם לא במקום בועתי.
נכון, בהחלט.
טוב, אז תודה רבה, מעניין.
תודה.